שלום לכם וברוכים הבאים אלינו לבית קבלה לעם, שלום לצופים שבאו לכאן, אלינו לפתח תקווה, שלום לצופים שצופים בנו בבית, בארץ ובכל רחבי העולם. אנחנו היום מתחילים ללמוד מאמר הדש של בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר. המאמר הזה נמצא בספר קבלה למתחיל בעמוד 28 או בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 471. מאמר לסיום הזוהר.
המאמר גם מיוחד, כמו כל המאמרים שבא לסולם, אבל זה מיוחד שזה לא מאמר בעצם, זה השיחה שלו כשהוא גמר לכתוב פירוש הסולם על ספר הזוהר. הוא עשה סעודה גדולה חגיגית במירון, ואז דיבר ותלמידים רשמו, אז לא היה רשם קול וכל מה שיש לנו כאן. אמנם שיש לנו ממנו איזשהו חלק קטן מהשיחה שלו, ככה קול שלו אפשר לשמוע, יש לנו באתר, אבל בעצם הם רשמו מה שהוא אמר, ואחר כך איבדו את זה ונעשה מזה מאמר. הוא גם כן עבר על זה, וזה בעצם המאמר לסיום הזוהר. הוא קודם היה נקרא מסע לסיום הזוהר, ובוא נשמע מה שהוא רוצה לספר. בכל זאת זה כאילו איזה סיכום לכל המפעל הגדול שהוא עשה. ספר הזוהר, ספר מאוד מיוחד, אני כל הזמן משתוקק להתחיל ללמוד אותו עם הקבוצה, עם התלמידים, עם הקהל הרחב. נקווה שאנחנו מתקרבים לזה, אני מכין טקסטים לזה, ואולי בעוד כמה חודשים אנחנו נתחיל בזה, ככה לקראת חורף, נובמבר, דצמבר, אולי בזאת השם. מה המיוחד בזה? שכל הטקסטים של חומת הקבלה הם בנויים בצורה כזאת שאדם קורא את הטקסט, והוא לאט לאט כאילו הטקסט כמו מגנט מכניס אותו פנימה, מה קורה אחרי הטקסט. זאת אומרת, לאותו עולם הנסתר שעליו כל הספרים שלנו הקדושים מספרים, גם תורה, גם תלמוד, גם משניות, הכל מספרים לנו רק על העולם הרוחני, רק אנחנו לא מבינים את זה, חושבים, מדנימנים, שזה מסופר על העולם הגשמי, וזה לא כך. אז טקסטים הקבליים הם מיוחדים, שכתובים בשפת הקבלה, בזה שאדם שקורא אותם, הם מושכים אותו פנימה. לכן זה מיוחד לקרוא ספרי קבלה, בניגוד לכל הספרים הקדושים שכתובים בשפת התנך, או הלכה, או אגדה. אלה שפת הקבלה, היא פותחת לאדם עולם הנסתר, לכן נקראת חוכמת הנסתר. ואחרי שבעל הסולם כתב את הפירוש שלו, פירוש הסולם על ספר הזוהר, ששם הוא בעצם עוד יותר קירף אלינו את הספר הזוהר, שאנחנו, אפילו אנחנו, כל כך רחוקים מכל הרוח הזה ובכלל מכל העולם הזה, ושקועים בכל העולם הגשמי, חומרי כזה, אנחנו בכל זאת כשקוראים את הטקסט עם הפירוש שלו, לא מן הסתם הוא נקרא סולם, שאנחנו מתחילים ככה להתקרב, שלא יודעים איך, אבל זה פועל עלינו, וככה זה מושך ומושך אותנו, ואנחנו ככה, זה שואף כך בפנים, ואנחנו נמשכים ומתחילים להרגיש מה הספר קורא רוצה להגיד לנו. פתאום אני מתחיל לזהות כל מיני תנועות אחרי המילים, אחרי המשפטים, פתאום אני מתחיל להרגיש שזה חי, זה יש בי את זה תגובות, פתאום ככה משהו משתנה ומתחיל להגיב, כמו שאנחנו לא יודעים איזה שפה, ופתאום מתחילים להרגיש מהמילים על מה מדובר. אז אחרי שהוא גמר את כל הפירוש הסולם שלו, שחשב שעשה מה שאפשר רק לעשות כדי לקרב אותנו לרוחניות, הוא לכבוד זה עשה סעודה גדולה, ושם דיבר על על העניין הזה. למה קבלה, למה הזוהר, מה קורה עם האדם שנכנס לזה, מה זה נותן לאדם, ובוא נשמע מה הוא אומר.
אז המאמר הזה, כמו שאמרתי, נמצא בספר קבלה למתחיל בעמוד 28, או בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 471. נודע כי התכלית הנרצית מהעבודה בתורה ובמצוות היא להידבק בהשם יתברך, כמו שכתוב, ולדבקה בו. ויש להבין מה הפירוש של הדבקות הזאת בהשם יתברך. הלא אין המחשבה תופסת בו כלל? אכן, כבר קידמוני הזל בקושייה זו שהקשו חן על הכתוב ולדבקה בו. ואיך אפשר להידבק בו? הלא אש אוכלה הוא. והשיבו, הידבק במידותיו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? אף אתה חנון. ולכאורה קשה, איך הוציאו הזל את הכתוב מפשוטו? הלא כתוב במפורש ולדבקה בו. ואם היה הפירוש הידבק במידותיו, היה לו לכתוב ולהידבק בדרכיו.
הבורא הוא כוח העליון, מנהל כל המציאות. ותכלית בריאת האדם, שאנחנו נגיע בדיוק למעמד שלו, לדרגה שלו. ולהגיע זה נקרא להידבק. זה מה שהוא אומר לנו. מה זה נקרא דבקות? אני לא יודע איזה דבק, איזה... אומרים, להידבק זה נקרא להגיע לאותם התכונות, אותם היכולות, אותם המחשבות, אותם הרצונות. לזה אדם צריך להגיע. ולזה, לשם זה, אנחנו נמצאים כאן בעולם הזה, ומשך חיים האלו, אנחנו חייבים להגיע בדיוק לדרגת הבורא. זאת אומרת, לפתוח לעצמנו כל המציאות, גם הנסתרת, גם שלנו לדעת מתוך זה עוד יותר, ולחיות בכל העולם הזה בלתי מוגבל, נצחי שלם כמו אנחנו נהיה אז, נצחיים ושלמים כמו אותו כוח עליון שאליו נגיע. אז איך אנחנו מגיעים לזה? הוא אומר שזה לפי ההשתוות, המידות, ידבק במידותיו. זאת אומרת, אני צריך כאילו לדעת מי הוא, ואז לפי כמה שאני לומד מי הוא, להשתדל להיות כמוהו. נו, דבר הזה הוא קצת דמיוני, אני לא יודע מי ומה, על מה מדובר, אני לא יודע איך לי בכלל, מה זה, מה עם התכונות שלו, איך אני אשנה את עצמי בהתאם לזה, מה זה נקרא לחיות כמו בורא, להיות כמו בורא, מה זה נקרא למעלה מה... כל העולם הזה, באיזה צורה, כל זה אני לא יודע, ואני לא צריך באמת לדמיין עכשיו מהרמה שלנו, איפה שאנחנו, איך שאנחנו חיים ומרגישים את העולם, מה זה נקרא להיות בדרגת הבורא, במימד הזה שהוא לגמרי נסתר מאיתנו, אלא לאט לאט זה ייפתח לנו. בינתיים הוא נותן לנו רק הגדרות, מטרת המציאות שלנו להגיע לדבקות, אני לא יודע מה זה. אז הוא מפרש, להגיע לדבקות זה להגיע להשתוות. השתוות מה זה? גם אני לא יודע. אז הוא מפרש, הוא אומר, השתוות זה נקרא, אם אתה תגלה מי הוא, לפי א' ב' ג' ד', תעשה את עצמך בדיוק א' ב' ג' ד', סימן שאתה מגיע למקומו. זאת אומרת, ברוחניות זה לא לעלות ימינה, שמאלה, וככה להגיע לאיזשהו מקום. אלא ברוחניות... להגיע לאותו מקום, לאותו מעמד, זה נקרא שכל התכונות שלי, אני משנה אותם, אני עושה אותם בדיוק בהתאם למי הוא, למי שהוא, ואז נקרא שאני מגיע למקומו. כך זה בעצם התיקון של האדם, מטרת האדם, ואז אני נמצא באותו מעמד, באותו מצב כמו הבורא, מפני שהמצב הזה הוא הטוב ביותר, הנצחי, השלם, למעלה מכל מה שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו, של חסרונות ובעיות, אז הבורא שם את המצב של עצמו כשלמות וכמטרה להתפתחות שלנו. ולזה אנחנו צריכים להגיע. אנחנו גם כן לומדים מכל היתר, וגם כאן אנחנו נקרא אחר כך שיש לנו לזה 6,000 שנה, שעד סיום נשאר עוד 230 שנה, אנחנו חייבים לעשות את התיקון הזה, כולנו, גם קודם כל עם ישראל ואחר כך כל העולם, שבזה אנחנו צריכים להיות אור לגויים. אז לדווקא בו, זה נקרא להשוות את המידות, תכונות, זה נקרא שאני צריך לפתוח אותו, לראות אותו, לדעת מי הוא, גם כן אני צריך לחקור את עצמי ולדעת מי אני, וגם כן לעשות את השדרוג הזה מתכונותיי לתכונותיו. בבקשה.
אולי תוכל רק להסביר גם את המשפט הראשון לגבי זה שהתכלית הנרצית מהעבודה בתורה ובמצוות היא להידבק.
כן, נכון. אנחנו גם דיברנו על זה הרבה פעמים, אבל מי שלא שמע, אדם זה בעצם רצון, ובכלל מה שנברא זה נברא הרצון. רצון שלנו מתחלק לתרייג רצונות פרטיים. כולם, כל הרצונות שלנו הם כולם אגואיסטים שאנחנו משתמשים בהם להנאה עצמית, ובזה אנחנו הפוכים מהכוח העליון שהוא בדיוק ההפך. אז אנחנו צריכים כדי להגיע אליו לשנות את השימוש בתרייג הרצונות שלנו במקום לעצמי לטובת הזולת, ובזה האדם מתרומם מעל ה גשמיות שלו, מעל הבהמה שלו, מעל החיים האלו, ומגיע בדיוק להשתוות עם הבורא, לדרגת הבורא. השינוי שאנחנו עושים בתרי"ג הרצונות שלנו ולהשתמש בהם על מנת לקבל לעצמו, על מנת להשפיע לזולת, השינוי הזה נקרא עשיית מצוות. זאת הכוונה שאדם צריך לעשות תרי"ג, לקיים תרי"ג מצוות. זאת אומרת, לתקן את הטבע שלו מאגו לנתינה. ולעשות זאת אפשר לא בכוח האדם, זה בלתי אפשרי, אלא אך ורק על ידי הכוח מיוחד שבא לו מהבורא, מאותה המדרגה השלמה לאן שהוא צריך להגיע. הכוח הזה שמגיע לשם זה נקרא אור, ולכן כתוב בראתי יצרה בראתי תורה תבלין, כי מהאור שבא מחזירו למוטב, שכל האורות האלו תרי"ג האורות שמתקנים את התרי"ג הרצונות שלנו לשימוש הנכון בהם, סך הכל כל האורות האלו הם נקראים יחד תורה. ולכן פשוט והסבר מובן שאדם צריך לקיים תרי"ג מצוות, היינו לתקן תרי"ג רצונות שבו, לתקן את האגו שלו בכללות שהוא כלול בתוכו מתרי"ג רצונות, ולתקן אותם על ידי תרי"ג אורות שנקרא תורה. ובעצם על זה מדברת חוכמת הקבלה ותורה בעצמה, ו רק על זה מדובר. זה שיש לנו איזה הבנה אחרת בזה, זה טעות. וצריכים לתקן אותה ולפרש נכון. אז בוא נלך עליה עם הטקסט.
אנחנו בפסקה השלישית, והעניין הוא כי בגשמיים התופסים מקום מובנת לנו הדבקות בקירוב מקום, והפירוד מובן לנו בריחוק מקום. אבל ברוחניים, שאינם תופסים מקום כלל, אין הדבקות והפירוד מובנים בהם בקירוב מקום ובריחוק מקום, שהרי אין תופסים מקום כלל. אלא השוואת הצורה שיש בין שני רוחניים מובנת לנו כדבקות, ושינוי הצורה בין שני רוחניים מובן לנו כפירוד.
זאת אומרת, ברוחניות אין זמן, תנועה, מקום, הכל מה שיש בעולם שלנו, ביקום שלנו, בעולם הרוחני לא נמצא. בעולם הרוחני יש רק רצונות, וההשתוות ביניהם, או ריחוק או קירוב ביניהם, לא יותר, כמו שבני אדם, אין? יכולים לשבת יחד, אבל רחוקים זה מזה, או יכולים להיות רחוק, פיזית, אבל קרובים זה לזה. אז רוחניות זה נקרא איפה שהגוף לא עובד, איפה שאנחנו לגמרי לא מרגישים את הגוף, כאילו מלבישים משקפיים שלא מרגישים גופים, אין גופים, מה נשאר? ואז אנחנו מתחילים רק לפי התכונות, היינו רצונות ומחשבות, לבדוק כל אחד ואחד מאיתנו. זה נקרא רוחניות. אז עושים איזה סינון, מנקים את הגופים, ומסתכלים רק על התכונות פנימיות שלנו. ואז כל אחד, עד כמה שהוא קרוב לשני או רחוק, יכול לראות את זה. אז חוכמת הקבלה מאפשרת את זה להיות, לראות, ומאפשרת לשנות את התכונות שלנו, ואז לנוע במימד הפנימי הזה, אחד כלפי השני. יותר קרוב לרצונות ולמחשבות הרצויים של הזולת, או להתרחק מרצונות ומחשבות הלא רצויים. וכך אדם נע במרחב הרוחני. אז רוחניות זה לא שנמצאת שם אחרי איזה שנות אור או משהו שם, אחרי מערכת השמש או איפה, אלא רוחניות היא נמצאת בנו, בינינו, בתנאי שאנחנו לוקחים בחשבון רק את היחס בינינו, ללא שום קשר לגופים. וכך זה כלפי הבורא מתגלה, שאנחנו מתחילים להרגיש אותו, וגם כן כלפיו אותו דבר. אני מתחיל להרגיש כמה שאני קרוב עליו או רחוק ממנו, ואיך אני יכול להתקרב או להתרחק, בהתאם כמה שאני משנה את הפנימיות שלי, מחשבות ורצונות. ולפי זה אני ממש מרגיש קרבה או רחוק ממנו. אז זה מה שדיברנו על השתוות הצורה, שאנחנו צריכים להגיע להיות כמוהו. אז מכאן, אם אנחנו לא מתחשבים בגופים, אלא רק ברצונות ומחשבות של האדם, אז אם אני מתעמק בזה, ברור לי, אז איך אני צריך להתקרב לבורא, בעולם הפנימי שלי. עכשיו השאלה, איך אני מתחיל להפעיל אותו, את העולם הפנימי, איך אני מתחיל לנוע במרחב הפנימי, אז מרחב של הרגשות ומחשבות.
וכמו שהגרזן מהתך ומבדיל בדבר גשמי להלכו לשניים, על ידי שמרהיק החלקים זה מזה, כך שינוי הצורה מבדיל את הרוחני ומהלק אותו לשניים. ואם שינוי הצורה בהם הוא קטן, נאמר שרחוקים הם זה מזה בשיעור מועט. ואם שינוי הצורה הוא גדול, נאמר שרחוקים הם בהרבה זה מזה. ואם הם בהופכיות הצורה, נאמר שרחוקים הם זה מזה מן הקצה אל הקצה.
זאת אומרת, יש לנו, לפי תרי"ג הרצונות שלנו, לבורא יש תרי"ג האורות. תרי"ג האורות, נקרא תרי"ג אורחין דאורייתא. זה סך הכל נקרא תורה, כל האורות יחד. תורה. ולי כנגד זה יש תרי"ג רצונות. כל רצון אני ככה מצייר אותו כמו איזה כלי איזה, לקבל מילוי. תרי"ג רצונות. זהו. אז האורות האלו הם כולו בתכונת ההשפעה, והכלים שלי, זה ברור לי שזה כולה קבלה. כולו לקבל. ואני צריך את השימוש בכלים שלי לעשות בדיוק כמו האורות, להפוך אותם. שהקבלה שלי תהיה כמו ההשפעה. שאני במקום לקבל, לנצל את כולם, אני אצטרך לעשות מעצמי דבר ההפוך. עם הכוונה להשפיע לזולת. לכן זה נקרא ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול לתורה. לפי מידת ההשפעה שאני עושה, לפי זה אני מתקרב לבורא. אנחנו למדנו שאם הכלי שלי, רצון, רוצה לקבל משהו, הוא אף פעם לא יתמלא. אנחנו רואים את זה בחיים שלנו. כי הרצון חיובי, רצון השלילי והתענוג החיובי, הם אז מנטרלים זה את זה. ואז כמה שנכנס בתענוג, אני מרגיש את עצמי בסופו של דבר יותר ריקני. כי הגעתי לקצר, לניטרול הדדי. מה שאם כן, אם אנחנו רוצים באמת למלות את עצמנו, אז טכניקה הזאת, שיטה הזאת נקראת חוכמת הקבלה. חוכמה איך לקבל ולא לאבד מה שמקבלים. שאם הכוונה שלי להשפיע לבורא, אז נכנס בי תענוג ולא נעלם. רק אני צריך לתת את הכוונה. ואז דרכי עוברים כל התענוגים ונשארים בכל הזמן, ואז אני מגיע להרגשת הזרימה הזאת של המילוי, של האור, לזרימה הזאת הנצחית. אז אני צריך, אם כך, את עצמי לקרב לבורא, המרחק הזה אני צריך לעבור. זאת אומרת, לשנות את התכונות שלי מקבלה להשפעה, ואז בזה אני צריך כל הזמן להרגיש את עצמי, לראות את עצמי, איך אני משתנה. בשינויים האלו יש לנו 125 מדרגות. שבהם אנחנו משנים את עצמנו. וכמו שדיברנו, השינוי הזה אנחנו צריכים לעשות במשך 6,000 שנה. כן, בבקשה.
למשל, כששני אנשים שונאים זה לזה, נאמר עליהם שהם נפרדים זה מזה כרחוק מזרח למערב. ואם אוהבים זה לזה, נאמר עליהם שהם דבוקים זה בזה כגוף אחד. ואין המדובר כאן בקרבת מקום או ריחוק מקום, אלא המדובר הוא בהשוואת הצורה או בשינוי הצורה. כי בהיות בני אדם אוהבים זה לזה, ומשום שיש ביניהם השוואת הצורה. כי מפני שהאחד אוהב כל מה שחברו אוהב, ושונא כל מה שחברו שונא, נמצאים דבוקים זה בזה, ואוהבים זה את זה. אבל אם יש ביניהם איזה שינוי צורה, דהיינו שאחד אוהב דבר, אף על פי שחברו שונא את הדבר ההוא, וכדומה, הרי בשיעור שינוי צורה זו, הם סנועים זה על זה, ונפרדים ורחוקים זה מזה. ואם הם בהופכיות, באופן שכל מה שאחד אוהב נמצא סנו על חברו, נאמר עליהם שנפרדים ורחוקים הם כרחוק מזרח ממערב.
זה בסדר? שאלות. כן.
בהקשר הזה של השתוות הצורה, אז פעם אחת דיברת על זה שבכל בין מדרגה למדרגה יש נפילה לעולם הזה, כלומר איזשהו חוסר של השתוות צורה מוחלט, ואז
נו.
ופעם אחרת מתואר בתרשימים שיש קליפה דטומאה וקליפה דקדושה, ואז זה לא מסתדר לי עם השתוות הצורה. כלומר, איך זה שאתה יכול להיות עם רצון כל כך שונה ועדיין להיות מעל מחסום? עדיין לא...
כדי להתקדם, כדי להתקרב לבורא, אנחנו צריכים כל פעם לראות את עצמנו במצב הנכון. מצד אחד, עד כמה שאנחנו רחוקים. כן. מצד אחד. מצד שני, אם אני עכשיו אראה את עצמי בריחוק האמיתי ממנו, אז אני אבטל את כל העניין, את כל התהליך. כי הריחוק בינינו הוא עצום, ואני גם כן לא בנוי לראות אותו, את המרחקים האלו. זאת אומרת, תמיד מראים לי, פותחים לי איזושהי שכבה קטנה מאוד מהטבע שלי. נגיד עכשיו, אני נמצא כמו שאני נמצא. אני מרגיש את עצמי, את העולם, את כל מה שאני מרגיש. אני מרגיש את זה באיזשהו עובי של הרצון שלי, תרייג רצונות, אבל פרוסה מאוד מאוד דקה שלהם. ואז אני מרגיש, כן, אני קצת לא בסדר, אבל אפשר לסבול, אפשר לחיות. כן? למה כך? כי אם היו פותחים לי כל העובי של הרצונות שלי, כל התרייג רצונות בכל האוויות, לא הייתי יכול לסבול את עצמי. גם כן לא הייתי יכול מזה להבין איך אני מגיע להשתוות. ילד שהוא נמצא בגיל 3, אז הוא יודע שהוא משתוקק לאיזשהו דברים להיות כגיל 4 נגיד. בגיל 4 כגיל 5, לא יותר מזה, הוא לא מבין מה זה להיות בגיל 20 או 30. הוא לא מבין את השיטה, הוא לא מבין את החיים האלו. הוא מבין רק קצת את המצב שלו וטיפה יותר מתקדם. אותו דבר אנחנו. אז כדי להביא אותנו להתקדמות, כל פעם, אם אני התייחסתי נכון לפרוסה של האוויות שלי, לתרייג רצונות באוויות מסוימת, פותחים לי אותה בצורה יותר עבה. אבל השינוי הזה הוא נעשה בכל התרייג הרצונות בבת אחת, באביות יותר גדולה. משורש לאלף, אביות אלף לאביות בית. ותמיד זה, זה מוגדר באביות, עוד סנטימטר, עוד סנטימטר. ולכן אני מרגיש כשאני מקבל את האביות הנוספת הזאת, אני מרגיש איזה בום, אני מרגיש איזה ירידה, נפילה, תוספת רצונות מקולקלים. עכשיו, התגלו בי. אני מרגיש את עצמי יותר רע, יותר מקולקל. אז נראה לי שאני לא מתקדם, שאני מתרחק. וקשה לאדם להאמין שזה פתחו לי עוד שכבה ברצונות, כדי שהוא יתקדם, שהוא יתקן אותם ועל פניהם יתקדם. ולכן כל הגדול מחברו יצרוג הגדול ממנו. עד כמה שאתה צובר יותר כוחות להתקדמות, פותחים לך יותר את היצר שלך, שאתה תעבוד עליו ועל, ו, 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 ועל פניו תתקדם. אז הדרך שלנו היא בעצם בנויה משני הכיוונים. אתה משתוקק קדימה ולהשוות את עצמך להשפעה, לבורא, לעליון. ובעצם פותחים לך ומראים לך עד כמה אתה כל הזמן יותר רחוק. לכן זה שובר את הרגש וראש, ואדם מתייאש ועוזב, ומאין ברירה שוב חוזר ושוב עוזב, וככה זה עד שנכנס לכיוון. זו בעיה. אם הוא לא מקבל תמיכה מהסביבה, אז הוא מגלה עד כמה שכל הזמן נעשה יותר גרוע. כל הזמן הוא יותר גרוע, כל הזמן הוא רואה מצב יותר גרוע, כל הזמן הוא יותר ערק. אז בשביל מה ללמוד? הוא מרגיש שכאילו הלימוד זה הסיבה לזה שנעשה לו יותר רע. אז בורח. כי הוא חושב שעל ידי לימוד מיד הוא יגיע לטוב. לכן יש כאן בתחילת הדרך ההתקדמות ההפוכה. ההפוכה. ממה שאנחנו רגילים בעולם הזה. בעולם הזה כמה שיותר אני נותן כוחות, אני יותר מרוויח. ככה זה בהיגיון הפשוט שלנו. וכאן כמה שאתה יותר נותן כוחות, אתה מרגיש את עצמך יותר גרוע. וזה מאוד קשה לסבול. לכן זה חוכמת הקבלה היא נסתרת משך אלפי שנים, ומתגלה רק בימים שלנו, שכבר אנחנו מגיעים למשבר הכללי, שאין לנו בעצם לאן לברוח, ומיואשים, וכבר הרסנו את הטבע ואת המשפחה ואת עצמנו, ונכנסנו לטרור, לסמים ולכל והתאבדויות ולהכל. ובמצב המיואש הזה, כן, שאנחנו עוד נמצאים רק בתחילתו, אנחנו נוכל לסבול את ההילוך הזה שהוא לא כל כך נוח ונעים, אלא אנחנו צריכים להבין שאין ברירה, אנחנו חייבים להתעלות מעל האגו שלנו. לכן מה שאתה אומר, אתה מדבר נכון, שיש תמיד סתירות האלו בין ההתקדמות והרגשה. כי לפי הרגשה אגואיסטית, אני יותר גרוע. כן? לפי ההתקדמות לבורא, אני כן נמצא יותר קרוב, כי אני משיג לפחות את הריחוק שלי. זה כבר גילוי. כן, בבקשה עוד? כן.
אתה יכול בבקשה ממך להסביר את הפסקה שנאמר, שגם ברוחניות, אם יש, כותב כאן, מבדיל את הרוחני ומחלק אותו לשניים. את מי? מה ברוחניות מתחלק לשניים? לא מבינה את הפסקה הזו.
תקרא בבקשה אורן, איפה
זה? זה בפסקה הרביעית, וכמו שהגרזן מהתך ומבדיל בדבר גשמי להלכו לשניים,
כן.
על ידי שמרחיק ההלקים זה מזה, כך שינוי הצורה מבדיל את הרוחני ומהלק אותו לשניים.
הבורא ואנחנו נמצאים בחיבוק אחד, כפיפה אחת, הוא ושמו אחד בעולם אינסוף, ששם הכלי שלנו הזה, כללי, כל הנשמות יחד, נמצאות יחד, והאור הזה בפנים. אור וכלי. ומה נעשה? נעשה הריחוק בין אור וכלי. הכלי מתחיל לקבל אביות, ומתרחק מאותו מצב שנקרא אינסוף. מה האביות הזאת? הכיוון הנכון במחשבה, בכוונה. אנחנו היינו יחד, חשבנו על עסק אחד, הלכנו עם התכונות, עם הרצונות, עם הכוונות, עם מטרה אחת. אני ואת. פתאום אני התחלתי לחשוב על איזשהו עוד דברים נוספים בצד. במידה שיש לי המחשבות ורצונות שהם מנוגדים למה שאנחנו היינו יחד, במידה הזאת אנחנו מתרחקים. בעולם שלנו, לפי הגופים, יכול להיות שלא. רוחניות מקבלת בחשבון רק הפנימיות, התוכן הפנימי. ולכן ככה זה נקרא. לכן האגו שלנו, שאדם חושב על עצמו במקום על הקשר עם הכוח העליון, הוא מחלק אותנו לשניים, אני והוא. בסדר? כן? בבקשה.
קודם הסברת לגבי הרצונות שנפתחים לנו, שכבה קטנה. כן. ואמרת כמו ילדים שחושפים להם כל פעם חלק יותר גדול, ככה הם לומדים. באיזה דרך, באיזה אופן נחשף לנו אותו חלק שאנחנו עוד לא יודעים? איך אנחנו יכולים לזהות אותו במציאות? איך אנחנו יכולים להבין? מה, איך זה מגיע אלינו? הרי הבורא לא מתייצב ואומר לי, גברתי, הנה... כאן את צריכה עוד לעשות עבודה.
גם כך, גם כך זה קורה, אבל לא מיד. אנחנו מתקדמים או לתכלית, למטרה. כאן זה המטרה. כן? המטרה. אז התקדמות למטרה היא מתחלקת לכמה חלקים. קודם כל בעולם הזה, שאני עובר כאן את ההיסטוריה שלי, ואז אני מקבל רצון להתקדם לאיזושהי רוחניות, אני לא יודע מה זה, אבל רק לי כאן, בעולם הזה רק לי, ואני לא יודע מה לעשות, ואז אני מחפש במה למעלות את עצמי, לא מסוגל למצוא, ואז אני מגיע, וסופו של דבר הכל מסודר כך, שאדם במומתן ומאוחר, הוא מגיע לחומת קבלה. ואז הוא הולך עם הלימוד, ועובר שלב שנקרא הסתרה. הסתרה. בשלב ההסתרה הזאת אנחנו עכשיו דיברנו שכמה הוא יותר מתקדם, כמה שהוא יותר מתקדם, הוא יותר מגיע לחושך. זאת אומרת, החושך שלו מתגבר. והוא צריך כל הזמן חיזוק מהקבוצה, מהספרים ומהרב, נגיד, כן? הוא חייב תמיכה, סביבה סך הכל. סביבה. ובמאמר בחירה חופשית מסביר לנו בעל הסולם שבזה בעצם תלוי ההצלחה שלנו. אם אנחנו מארגנים סביבה נכונה שהיא מחזקת אותנו, נותנת לנו חשיבות, אין? מטרה, חשיבות, חשיבות במטרה, אז אנחנו יכולים לסבול. מה אני צריך חשיבות המטרה? כדי לסבול שהחושך שלי כל הזמן מתגבר, נעשה יותר חושך. כמו שאנחנו לומדים את זה מהסיפור יציאת מצרים. שקודם שנים יפות טובות, אדם נכנס ללימוד חומת הקבלה, הכל זה יפה, כאן זה הוא מרגיש את עצמו יפה, הכל בסדר, שומע דברים, החוכמה היפה, מתחיל להרגיש את עצמו שהוא גודל, מתנפח. ואחר כך מתחילים להיות שבע שנות רעב, שמתחיל להרגיש שהוא נעשה יותר גרוע. זה בדיוק על זה מדובר בסיפור הזה, התנכי. עד שמתחיל ממש לא לסבול את עצמו, ולא לסבול את כל העולם, וזה הכל, כדי, זה נקרא צירי לידה. כן? עד שמגיע למצב מתוך זה שלא יכול לסבול את המצב הזה, הוא נולד. כאן זה הלידה שלו בעצם הרוחנית. יציאת מצרים, זה נקרא לידה. וכל פעם שהוא נמצא בהתקדמות הזאת, הוא נמצא בהחלט במצבים יותר ויותר קשים. אבל מצד שני, אם נכון מקבל את הסביבה שלו, מארגן את הסביבה שלו, אז הוא לא מרגיש שזה כל כך קשה. זה כבר בדוק, בוא נגיד, וזה באמת כך. אבל זה צד, הוא כותב שזה צד אחד של המטבע. זה נקרא דרך, איך הוא קורא לזה?
דרך ארץ.
דרך ארץ, כן. ואחר כך הוא נכנס לאור, כשנולד. כאן הכל מובן, הכל קל, הכל יפה, הכל ברור, הכל בטוח, כי כאן הבורא מתגלה. כאן זה הייתה הסתרה, במקום בורא היה לנו עסק עם הפרו, שזה הפוך מהבורא. זה אותו בורא, רק הוא מתלבש ככה, בהפכיות. זהו. וכאן זה ממש גילוי, במקום ההסתרה. ואז אנחנו ממש רואים, מבינים, מרגישים, מתפתחים מכל טוב. אז דרך היא מחולקת לשניים. אם היה הפוך קודם גילוי ואחר כך קצת רע, זה לא היה יותר טוב, כן? אבל אנחנו צריכים להצטייד בכלים, באביות גדולה. וזה בעצם ההכרחיות קודם להגיע לחושך. כי אני צריך לדעת מידת הריחוק שלי. שאני עובר את השלב הזה של ההסתרה, בעצם אני כאן רכשתי הרגשה כמה שאני הפוך מהבורא. ואז כל השלבים האלו שאני מתחיל בהם על הלפסוע, זה תיקונים. תיקונים. תיקונים של האגו שלי. וכאן ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב הסתרה והכל, אני סך הכל אני מגלה, בוא נגיד, מגלה את האגו שלי, שקודם אין לי. כאן יש לי רק אגו הגשמי בעולם שלנו, לעולם הזה. מדובר כאן על ההתפתחות האגו, שהוא לגמרי לגמרי אחר, שהוא פרו, שהוא ממש כלפי הרוחניות. אז אחרי שאני מגלה את מידת הריחוק, כאן אני יודע באיזה מינוס אני נמצא כלפי הבורא, ואז מתחיל לתקן את הפלוס. כן. נו, תמסרו מאחורה שם.
בסוף הפסקה הראשונה כתוב, אי אפשר להידבק בו כי הרי הוא אש אוכלה. זה נשמע נורא מפחיד, מה זה אש אוכלה?
אש אוכלה, הכוונה היא שהוא כל כך הפוך ממני, שאני לא מסוגל לסבול את התכונות האלו, מה שיש לו. זה נקרא אש אוכלה, זה ציור של הזוהר. מדובר רק על השתוות התכונות או היפוך התכונות. אם את פוגשת אדם שדעות שלו הן לגמרי הפוכות, ולא שיהיה לא אכפת לך, הן הכי חשובות לך והכי קרובות לך ועקרוניות ביותר, ואת רואה שהוא עומד על שלו והפוך ולא רוצה להבין אותך, ואת סובלת מזה, ואת ממש נכנסת לאיזה, זה נקרא אש אוכלה. בבקשה.
אז אנחנו נמצאים בספר קבלה למתחיל, עמוד 29, פסקה ראשונה. והנך מוצא ששינוי הצורה פועל ברוהניות כמו גרזן המפריד בגשמיות. וכן שיעור הרחקת מקום וגודל הפירוד שבהם תלוי במידת שינוי הצורה שביניהם, ומידת הדבקות שביניהם תלויה במידת השוואת הצורה שביניהם. ובזה אנו מבינים מה צדקו דברי הזל, שפרשו הכתוב הוא לדבקה בו, שהוא הדבקות במידותיו. מהו רחום, אף אתה רחום. מהו הנון, אף אתה הנון. כי לא הוציאו הכתוב מפשוטו, אלא להפך, שפרשו הכתוב לפי פשוטו בתכלית. כי הדבקות הרוהנית לא תצויר כלל בדרך אחרת, אלא בהשוואת הצורה. ולפיכך, על ידי זה שאנו משווים צורתנו לצורת מידותיו, אנו נמצאים דבוקים בו. וזה שאמרו מה הוא רחום, כלומר מה הוא כל מעשיו הם להשפיע ולהועיל לזולתו, ולא לתועלת עצמו כלל, שהרי הוא אינו בעל היסרון שיהיה צורך להשלימו, וכן אין לו ממי לקבל, אף אתה, כל מעשיך יהיו להשפיע ולהועיל לזולתך. ובזה תשווה צורתך לצורת מידות הבורא, שזו הדבקות הרוהנית.
החיים שלנו הם כולם סביב הבהמה שלנו, שאני כל הזמן דואג להגוף שלי. אני יודע שהוא זמני ושהוא עוד מעט יגמור את החיים שלו וקיום שלו הוא סתם כך, ולא חשוב, אני כל הזמן חושב איך למלות אותו, איך לפרגן לו, איך משהו לעשות. ורוחניות היא נמצאת במימד יותר גבוה. רוחניות היא נקראת דרגת האדם. דרגת האדם שאני לא חושב על הגוף שלי. נותן לו הכרחיות, כמו שצריכים לתת לכל בהמה, ואנחנו לפי גוף שלנו שייכים לעולם החי, אין בו יותר מזה. אלה מתחילים לפתח רמה שלנו שנקרא רמת המדבר, שזה לגמרי לגמרי לא גוף. אנחנו לא מרגישים את הרמה הזאת. הרמה הזאת המדבר, אדם, זה הרמה יותר גבוהה ממה שאנחנו נמצאים עכשיו בה. כן? והיא רמה של להיות כבורא. זאת אומרת, יש לנו מציאות כזאת, דומם, צומח, חי, ואני גם כן בתוך החי, ואדם. אדם זה ממילה דומה לבורא. אז כמה שאנחנו משתדלים פחות לחשוב על הגוף, לא להזיק לו, אלא לתת לו כמו לבהמה דברים, כמה שצריכים נחוצים לקיום שלו. וכל היתר נותנים כוחות להשתוות לבורא, אנחנו מתעלים מעל הרמה הגשמית הזאת, רמה חי, ונכנסים לרמת המדבר, שם זה נצחיות. הגוף שלנו, שלי, יכול לחיות, יכול למות, זה לא שייך לרמה שאני רוכש. אם אני מתנתק מלחשוב על הגוף שלי כמו על האני, אלא כמו על החי שמלווה אותי, ורוכש רמה הרוחנית, שזה בניתוק מהרצונות שלי הגשמיים, בלהשפיע, בלתת, בזה אני נעשה כמו הבורא, במידה הזאת אני נכנס ל... קיום נצחי ושלם. ואז מיטת הגוף לא משפיעה עליי. החיים האלו הם לא משפיעים לרמה יותר גבוהה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין למה המקובלים אמרו לנו שאנחנו צריכים להשוות צורה עם הבורא, להיות נותן כמוהו, להיות יפה כמוהו, לאהוב את זולת וכן הלאה. זה בכאלו מילים הם מספרים לנו על ידי מה אנחנו מגיעים לרמה של המדבר, לרמת האדם. שאלות?
ערב טוב. משהו לא ברור לי עם הקטע של התרי"ג מצוות וה-125 מדרגות. אני הרבה זמן שומעת, כבר שנים, אבל יש קשר ביניהם, כאילו זה 613 וזה 125, וזה כאילו מתנהל באותו זמן, מאז שהנקודה שבלב, או מהקטע של הגילוי בעצם. מה היחס ביניהם?
תרי"ג רצונות, זה נמצא אצלי קבוע, זה אני. לא יכול להיות פחות ולא יכול להיות יותר. זאת החבילה שנקראת הנשמה שלי. תרי"ג רצונות. זהו, זאת אומרת, זה נמצא. כך נולדתי כי אני האדם וזה נמצא בי. התרי"ג רצונות האלו שנולדתי איתם, הם כולם, מכוונים לטובת עצמי. זאת אומרת, אני מוכן להשתמש בהם אך ורק שיהיה לי טוב. לנצל את הזולת, לא חשוב לי מה לעשות, לגנוב, לשקר, לעבוד קשה, לא חשוב מה לעשות, העיקר למלות אותם, תרי"ג הרצונות. התרי"ג הרצונות שהם מתגלים אצלנו עכשיו, הם מתגלים ברמה שאנחנו לא מכירים אותם. כן? אז יש לנו דומם, צומח וחי. כן? ואז מתגלה אצלנו עוד רמה שנקרא המדבר. ברמת המדבר יש לנו תרי"ג רצונות. כל זה דומם צומח וחי, זה בעולם שלנו, זה הגוף שלנו, וזאת הסביבה, צומח וחי, סביבה שלנו, ועוד. שמתגלה אצלי דרגת האדם, דרגת המדבר. הדרגה הזאת היא מאפס ועד תרי"ג, רצונות עכשיו מתגלה אצלי, מתגלה בצורה הקטנה ביותר. שהיא מתגלה, אני מתחיל לרצות להגיע לאלוקות, לרוחניות, למשהו יותר גבוה מדומם צומח וחי. דומם צומח וחי זה העולם הזה. ועכשיו מתגלה לי רצון שהוא יותר גבוה מהעולם הזה. קיבלתי תוספת, איזשהו רצון חדש. רצון כללי, אני עוד לא יודע מה. אני לא מבדיל בו תרי"ג האלו הרצונות שבו. לא מבדיל. אני מבדיל, זה נקרא נקודה שבלב. נקודה. אני מבדיל שסתם רצון קטן אחד. אבל הוא מקלקל לכל החיים. אני לא רוצה לחיות, אני לא רוצה שום דבר, אני רוצה משהו גבוה. כל החיים האלה נראים לי ריקניים. ריק. כי התגלה רצון יותר גבוה והוא ריק, אז כל החיים שלי האלה לא שווים לי. תרי"ג רצונות כנקודה אחת. כשאני מתחיל להפעיל את הרצונות האלו, אני לא יודע איך, אני מגיע להרצאה כמו שעכשיו אנשים יושבים, ומתחיל על ידי הספר להשפיע על הרצונות האלה. אני גם כן לא יודע מה אני עושה. אבל כשאני קורא, שומע, אני קורא ושומע על הרצונות האלו, על תרי"ג הרצונות, שהם מתחלקים לדרגות. איזה דרגות הם מתחלקים? שורש א', ב', ג' וד'. יש בהם דרגות אביות. עוצמה. שאם אני לוקח את הרצונות האלו על ידי הלימוד, על ידי הסביבה, ומתחיל לעבוד עליהם, אני עובר תיקון ברצונות האלו. אני מתקן אותם, הרצונות האלו, שהם לא מכוונים לטובתי, כמו שכל הרצונות הגשמיים האלו בעולם הזה, אלה אני רוצה לפעול מהם לטובה מחוץ לי, בלהשפיע. מה זה עוזר לי? מה זה נותן לי? זה נותן לי להתנתק מחיים האלו הגשמיים. להרגיש חצי השני של המציאות. העולם העליון, בהם אני מרגיש, בתוך הרצונות האלו. שאני תיקנתי שכבה הזאת של הרצונות, אני מרגיש בהם, בתוך הרצונות האלו, אותו כוח, ההשפעה, האהבה, האלוקות, שזה נקרא עולם העשייה. מתגלה רצון חדש, גם אותו אני מתקן, הוא יקרה אחר כך אצלי עולם היצירה, מה שאני ארגיש בו. אחר כך עולם הבריאה, אחר כך אצילות, ואדם קדמון. וכך אני מגיע לתיקון של כל התרי"ג הרצונות שלי, בכל הדרגות האביות שלהם, זה נקרא, שאני גמרתי, זה נקרא גמר התיקון של הנשמה. כל הרצונות האלו יחד, הם נקראים הנשמה שלי.
תודה. אני רוצה לשאול, ה-613...
ה-613 זה הרצונות שתמיד נמצאות אצלי כמו חבילה, לא פחות ולא יותר. והעולמות האלו זה חמישה עולמות, כפול חמישה חלקים שבכל העולם, ועוד חמישה חלקים שבכל חלק, זה 125 מדרגות. זה לא חמישה פרוצות, כמו שאמרתי לך, אלא את מקבלת תמיד רק 1/125, פרוסה קטנה, 1 מ-125 פרוסות, וכך מתקדמת.
תודה.
בבקשה.
אני יחסית חדשה, אני מקשיבה לך כבר כמה חודשים, והתעורר בי מחשבה בקשר למילה השפעה. אני מבינה מה שאתה מסביר, ואהבת לרעך כמוך, הנתינה, ועדיין מדוע משתמשים השפעה? האם יש גם, נגיד כמו שאתה משפיע עלינו, האם יש משהו יותר מורכב במילה הזאת השפעה, לא רק אהבה ונתינה? האם יש ממש גם השפעה, כמו שמתכוונים למילה השפעה?
מקובלים משתמשים במילה הזאת, אז מה השאלה?
לא, כאילו אני מבינה, כדי להשפיע זה אהבת לרעך כמוך. כן. כלומר, זה אהבה ונתינה. באהבה ונתינה לאו דווקא צריך להיות שם הגוון של ההשפעה.
מה זה נקרא שאני אוהב מישהו? איך את מגדירה אהבה?
אני יכולה לאהוב מישהו באופן טהור.
מה זה טהור? סתם ככה אני אוהב, אני אוהב דגים. כן?
בלי לנסות להשפיע עליו.
זה לא אהבה, לא יכול להיות. אהבה זה נקרא איך אנחנו בודקים. העולם שלנו כולו בנוי מקבלה ונתינה. או לקבל או לתת, פלוס מינוס, אין אחרת, שני כוחות יש במציאות. אז או שאני מקבל, זה נקרא אהבה עצמית, או שאני מספק לרצון לקבל של השני, זה נקרא שאני אוהב אותו. במקום לאהוב אותי, לאהוב אותו אי אפשר, אין באמצע. פשוט מאוד. זאת אומרת, הנתינה זה ביטוי של אהבה. בעצם עכשיו אנחנו צריכים להבין מתוך זה מה זה נקרא ואהבת רעך כמוך. בשביל מה אני צריך את הזולת? בשביל מה אני צריך לאהוב אותו? מה הקשר שאני אוהב אותו, שאני אתקרב לבורא? מה הוא צריך את האהבה שלי? והם צריכים אהבה שלי? אלה כדי להתעלות מעל האגו, שבאגו שלי אני מרגיש רק את המציאות הזאת, את העולם הזה. כדי להתעלות ולהרגיש את המציאות העליונה, אז במקום לעבוד בספיגה, בקבלה עצמית, אני צריך לעבוד בהפך, בנתינה, מחוצה לי. זה פשוט צורה אחרת של הקיום. ישנה מציאות שהיא הפוכה מהמציאות שלנו. ישנה סך הכל שני חלקים במציאות הכללית. חלק שנקרא העולם הזה עובד תמיד בקבלה, במשיכה, וחלק השני עובד בהפך. לכן הוא נקרא העולם הרוחני, העולם העליון, העולם ההפוך. אז אנחנו יכולים, בזמן שאנחנו חיים כאן ונמצאים כאן בעולם הזה, לרכוש גם כן העולם ההפוך הזה. על זה מדובר. שאני נמצא כאן, בחיים שלי, בגוף שלי, הגוף שלי הוא כבהמה יכול להיות כאן בעולם הזה, ויש בעוד חלק מהנקודה שבה לב שמתפתח, הנשמה, שבה אם אני מפתח אותה, אני יכול לחיות בעולם השני, בעולם ההפוך, בעולם העליון. זה בעצם, וביטוי לזה בשפה שלנו, זה נקרא נתינה, אהבה, השפעה. זה פשוט הטבע השני, לא יותר. נמשיך? כן, זה היה חדש, בוא נראה אותו.
ערב טוב, אני כבר לא חדש, אני איתך הרבה שנים.
איפה אתה מסתתר? אני לא יודע.
מאחורי המסך.
יש כאן עוד כאלו.
לא, הייתי אצלך.
נו.
שאלה, אני מבין שבעצם מה שאני הבנתי כרגע, זה לא היה ברור לי, למעשה מרגע שאדם מגלה את הנקודה שבלב, הוא מתחיל את התיקון של המדרגות, 125 מדרגות, ואחרי המחסום.
ואחרי המחסום.
אז זה מה שאנחנו הבנו עכשיו פה בעצם, שבעצם שסימנו פה נקודה שבלב, ואז כאילו מתחילים לתקן את המדרגות.
אבל אתה כבר מתחיל לתקן, נו, אז מה? זה שאתה, עד שאתה עובר מדרגה ראשונה, אז שם עוברים כמה חודשים.
זאת אומרת שעוברים רק את המחסום, רק אז מתחילים לתקן את ה-125 מדרגות בעצם.
כן, החשבון הוא כך.
עכשיו, שעוברים, בעזרת השם שנגיע, שלעבור את המחסום.
כן.
ושאדם עולה את המדרגות.
כן.
אז הוא עובר לעוד רוחני. עכשיו, ברגע שהוא, כאילו, כמו שגדרת את זה קודם, פשוט לא כל כך שמנו לב, שאמרת שיש עלייה, אבל יש גם נפילה. כן. עכשיו, אם אתה רוחני, אתה צריך להתגבר עליה, כאילו, לעלות מעל זה, כי יש לך את העזרה של הבורא.
ודאי.
השאלה, לאן אתה יורד? לאיפה אתה נופל, שאתה נופל למדרגה? אם אתה עולה מדרגה ראשונה, לאן אתה נופל? להסתר 1, הסתר 2?
יותר גרוע ממה שהיה.
יפה. זאת אומרת, ואז יש כמו, כביכול, אז יש כאילו בריחה לאחר מחסום? אדם כאילו בורח מהרוחניות שלו? גם זה אפשרות?
כן, הוא בורח לקליפות. עכשיו אין לך אפילו קליפות.
לא כך ברור.
אז בסדר, אני... להתקדם אנחנו יכולים אך ורק על ידי האגו שלנו. האגו שלנו זה אותו החומר שאנחנו משתמשים בו בהפך, מקבלים אותו חומר מכוער, ושמתקנים אותו, אז עולים עליו. אבל הוא חייב להיות. כי בלי זה אני לא קיים. אני חייב לקבל אותו. עכשיו, מפני שכמו תינוק, הוא צריך לגדול, אז כמה שיש לו הפרעות, אנחנו נותנים לו תרגילים, אנחנו נותנים לו לגו, שוברים לו במיוחד, שהוא יתקן, כן, דברים, בזה אנחנו לומדים גם כן ברוחניות בצורה כזאת. נותנים לו כל פעם לנו תרגילים, כלים שבורים שלנו, מגלים לנו מי אנחנו, עד כמה שאנחנו רעים, גנבים, שקרנים, סליחה, כולנו. כן? זהו, עכשיו, זה חובה. אם אנחנו לא נגלה את זה, לא יהיה לנו מה לתקן. כן? אין אדם מתקן אלא מה שיש בו. עכשיו, תיקנתי נגיד, נתנו לי משהו, תיקנתי, עליתי מעל זה, למדתי, התקשרתי עם הסביבה, עזרה לי, באה מאור, תיקן אותי, אני מרגיש שאני כן, על פני כל ההרגשה הרעה, פתאום אני מרגיש התעלות, פתאום אני מרגיש יותר הבנה, אני מרגיש יותר הרגשה, אני נכנס לאיזשהו קשר עם משהו יותר גבוה. עדיין אין לי, נגיד, הבחנות ברורות, אבל משהו יותר. נמצא בזה איזשהו זמן, פתאום, נכון או לא? עוד לא. עוד לא. אז הגילויים האלה יפים לפניך. כן. יש כאן אנשים שכבר עברו את זה. ואז אדם מרגיש שפתאום העולם חשוך, פתאום לא שווה כלום, פתאום עוד יותר גרוע ממה שהיה. כן? ומפחד ממש מזה שעובר. אבל מאין ברירה, שוב לומד, שוב נמצא באיזשהו קשר עם הספרים, ולאט לאט מתחיל לעבור את השלב הזה, ושוב מתחיל קצת לעלות, שוב מתחיל ככה לבריא מכל המכה הזאת, ומגיע לשוב לאיזושהי הבנה, ואז מתחיל להבין שזה שהוא היה במצב הגרוע, עכשיו עזר לו לעבור לאיזשהו מצב יותר מתקדם. ונמצא במצב המתקדם הזה, ושוב נפילה. עד כדי כך שהוא מפחד ליפול. הוא יודע את כמה שרע וכמה שכואב וכמה שממש רועד מזה ואין ברירה. ככה מלמדים אותנו מה רוצים בזה להראות לנו. אתה צריך לבד לחפש כל הזמן אפשרות לעלות. בלי לרדת. זהו. כל הזמן להיות בעלייה. חכי. אני מבין אותך. כן? כל הזמן להשתדל להיות בעלייה. אז אתה לא תיפול. זהו. וזה תלוי ביחס עם החברה, ביחס עם הלימוד. אפשר לעשות זאת. קשה, כמעט ובלתי אפשרי, לפעמים בכל זאת נותנים לך, כי האדם צריך ללמוד, אין אפס. אנחנו לומדים מהכישלונות. זהו. וכך מתקדמים. אז כשאנחנו נכנסים מעבר למחסום, ושם מתחילים לגלות לנו רצונות עוד יותר גדולים, אכזריים, שם מתחילים לגלות לנו פרו האמיתי, נחש, בלם בלק, אמן, כל האלו שבנו נמצאים, כל האלו, כל האדם הוא עולם קטן. ואז מגלים אותם בצורה כזאת שאדם נדהם עד כמה שמי אני. וזה הכל אני. נו. אז, וכל פעם מתגבר, לא נורא. בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין, אי אפשר אחרת. כי מאור שבא מחזרו למוטף, אתה חייב לגלות כל הרע שבעולם שנמצא בך, כי אתה עולם קטן, ובא מאור ומתקן אותך, ואז כל האביות הזאת, כל הרע הזה שתתקן, תתמלא עם האור, וזה יהיה הגמר התיקון שלך, העולם הרוחני שלך. זהו. אז הכל לפנינו.
אז בהמשך, תמיד זה מצוין על אסתר 1, אסתר 2, לפי מה ששמעתי אותך, הרבה פעמים חוזר על זה, שיש 3 שנים, 5 שנים, 7 שנים, יש כאלה גם 10 שנים בהיסטר 1, 10-2. אבל לעולם לא שמעתי שלא תחוי בהשלות הידיים, לא עברה את המחסום. אבל כשאדם עובר את המחסום, אז כמה זמן? זאת אומרת, כמה זמן הוא צריך להיות במה שנקרא בחפץ חסד, בבינה, אחרי זה לאהבה. זאת אומרת, את התקופה שאף פעם לא מצוין בעצם, כמה שנים הרי מצוין להסתר 1-2. מה הם הגילויים? למה לא מצוין שם שנים?
בשנים שלנו אף תקופה לא מצוינת.
לא, כתוב 3-5 שנים.
כן, כתוב 3-5, אבל זה...
אז מה כבודו אומר?
אני לא אומר כלום, זה תלוי באדם. בזה יש לך בחירה חופשית. תעשה את זה תוך חודש ימים, תוך שבוע ימים, בבקשה. נו? זה באמת, אין לזה שיעור. לא, אני אומר ברצינות.
זה תיקון.
אני לא צוחק, זה יכול להיות ממש להגיע בתוך זמן מאוד קצר, ויכול להיות, ואתה יכול למרוח את זה משך הגלגולים. זה הכל תלוי ב... איך שאדם מתייחס לזה. סך הכל זה תלוי באדם, לכן אי אפשר לציין את זה בכמה מילים, בכמה שנים. יש גמר תיקון הכללי שחייב לבוא לו יותר מ-6,000 שנה. זאת אומרת, עוד 230 שנה יש לפנינו. אנחנו יכולים לקצר את זה? זה עלינו.
5,000 שנה.
5,000 לא, אנחנו כבר נמצאים 5,700, 900...
69.
כן, 769. טוב, נמשיך בינתיים.
אנחנו נמצאים בספר קבלה למתחיל בעמוד 29 בפסקה המסומנת באפור, ויש בהשוואת הצורה. ויש בהשוואת הצורה האמורה בחינת מוהה ובחינת ליבה.
זאת אומרת, להגיע לבורא, להגיע לרוחניות, להיכנס לעולם הרוחני, לעשות מעצמי שנקרא אדם, אני צריך בשני ערוצים, בשני ה... התפיסות שלי, כן? במוח ובלב. ודאי שזה לא לב שלי, כי לב שלנו אנחנו מבינים שזה משיבה, ולא במוח, כי זה סתם מחשב. אלה מוח וליבה זה כלים רוחניים, כלים שנמצאים בי, כן? שאני צריך לפתח אותם, ואז על ידם, על שנינו, להיכנס למרחב הרוחני, למימד הרוחני הזה.
ועניין העסק בתורה ובמצוות על מנת להשפיע הנהת רוח ליוצרו, הוא השוואת הצורה מבחינת מוהה. כי כמו שהשם יתברך אינו חושב בעצמו, אם הוא נמצא או אם הוא משגיח על בריאותיו וכדומה מהספקות, אף הרוצה לזכות להשוואת הצורה, אסור לו לחשוב בדברים האלו, שברור לו שהשם אינו חושב בהם. כי אין לך שינוי צורה גדול מזה. ולפיכך, כל מי שחושב דברים אלו, נמצא בוודאי בפירודה ממנו יתברך, ולא יבוא לידי השתוות הצורה לעולם.
זהו, מסביר לנו מה שאנחנו בעצם אומרים תמיד, השפעה. מה זה השפעה? שאני לא חושב על עצמי יותר ממה שגוף שלי צריך כדי להתקיים. זה נקרא הכרחיות. הכרחיות זה לא יגונה ולא ישובח. כמו לבהמה צריכים לתת, כן? למי שיש או למי שיודע, צריכים לתת, וגם כן בהמה לא אוכלת יותר ממה שהיא צריכה. זה לא כמו אדם שזולל, זולל בלי סוף. כן? אלה תמיד ככה, הן אוכלות כמה שהן צריכות ולא יותר. כך זה הטבע הבריא דורש מהבהמה. אז אדם צריך כך בצורה ביקורתית, הכרתית, תבונתית, להתייחס לבהמה שלו, ולתת לה, זאת אומרת, אני צריך בית, אישה, ילדים, פנסיה, חופש, רוגע, שקט, מנוחה, הכל אני צריך, כן? אבל בצורה כזאת שזה בסופו של דבר יהיה בשבילי כהכרחיות בלבד, שכל המחשבות שלי, כמו שהוא אומר, זה לא על עצמי. אלי כולו להשפיע, זאת אומרת לצאת לחצי השני של המציאות. דיברנו שיש שני צורות המציאות, מקבלת ומשפיעה. אז לצאת מהמציאות שלנו, מלקבל ללהשפיע, לחצי השני. אז אני צריך להיות בהשתוקקות שלי, בנטייה שלי, לשם. ורק בצורה הכרחית, שיש לי גם כן בכל זאת התוספת הזאת החי, כן? עליו לחשוב כמו שעל חי, ואז זה לא נחשב שיש לי משהו.
וזה מה שאמרו זל, כל מעשיך יהיו לשם שמיים, כלומר דבקות בשמיים. לא תעשה שום דבר שאינו מביא מטרה זו של הדבקות. דהיינו שכל מעשיך יהיו להשפיע ולא היי לזולתך, שאז תבוא להשתוות הצורה עם השמיים. מה הוא יתברך כל מעשיו להשפיע ולהועיל לזולתו? אף אתה, כל מעשיך יהיו רק להשפיע ולהועיל לזולתך, שזוהי הדבקות השלמה.
מה אנחנו מגלים בזה? מה אנחנו משיגים בזה? אנחנו בזה מתקשרים ליתר הנשמות. כן? דיברנו שכל העולם הרוחני הוא אוסף של אותם הנקודות, אותם הנשמות הפרטיות, שאנחנו קשורים זה לזה. אז אם אני מתחיל לגלות קשר שלי לכולם, אני בעצם מעמיד את הגוף שלי, מחיה אותו. זה כמו שאדם שנמצא בחוסר הכרה, כל המערכות שלו מפורקות, ממש מנותקות זו מזו, ואז מתחילים לחבר. כן? כל הבריאות של הגוף הוא, כן? זה עד כמה שכל המערכות שלנו הן עובדות בצורה הרמונית, כן? מקושרות יפה זה עם זה, הלחצים, החום וקור, כל החומציות, כל החשמליות שבגוף, כן? עד כמה שכל המערכת עובדת בצורה הנכונה, ככה זה יותר בריא, זה נקרא התיקון. ואותו דבר כאן אצלנו בנשמות, עד כמה שאני יותר קשור, מתקשר לכל היתר נשמות, אני בעצם בונה את הגוף הזה שלי, ומרגיש את הכוח העליון שנמצא בתוך הגוף הזה הכללי. לכן, כמה שהתקשרות האדם נמצא ככה יותר חזקה עם היתר האנשים, כמה שהוא יותר משפיע, זה נקרא המדרגה שלו יותר גבוהה. זה אומר ש... כל מעשיו להשפיע לו אלי זולתך, שבזה אתה מגיע לדבקות השלמה. אין?
ואין להקשות על זה. איך אפשר שהאדם יעשה כל מעשיו לטובת זולתו? הרי הוא צריך בהכרח לעבוד לקיום עצמו ולקיום משפחתו. התשובה היא, כי אותם המעשים שעושה מטעם ההכרח, דהיינו כדי לקבל המעט הנחוץ לקיומו,
זה מה שאמרתי כמו לחיות לבהמות,
הנה ההכרח לא יגונה ולא ישובח, ואין זה נחשב כלל שעושה משהו לעצמו.
לכן אף אחד לא אומר שאדם צריך לסבול, שהוא צריך להיכנס לאיזה עינויים, לא, לחיות חיים נורמליים, אבל שהרצונות, ההשתוקקות שלו, המחשבות, מוח וליבו, שיהיו מכוונות להשגה הרוחנית.
אולי כדאי עוד קצת שאלות לפני שניכנס לעניין הדעה. שם יש...
כן, בבקשה.
שלום, רציתי לדעת אם...
את חדשה?
כן. מהי הדרך הטובה ביותר להשפיע? זאת אומרת, האם זה רק לעזור או להיות נחמד, או גם שיש... כוונה מאוד מדויקת בלהשפיע בצורה מסוימת.
הדרך הטובה ביותר להשפיע זה שאנחנו מפיצים חוכמת הקבלה. מפני שכל הדברים שאנחנו נעשה כטובה לאדם, אנחנו כבר ראינו ורואים, ואנחנו כבר למדנו מה היסטוריה שלנו מחיי יום יום שזה לא עוזר. יש לך ארגונים מלא בלי סוף בעולם שהם רצים לבתי חולים, שהם רוצים לחלק לנזקקים, שהם עושים, העולם מזה לא נעשה טוב. אנחנו בזה רק מקלקלים האנשים. עד כמה שזה נשמע נורא, אבל לתת לאדם זה בעצם לקלקל אותו. אלה אך ורק בתנאי שאנחנו בזה באים וממש מביאים לו חלק לתיקון שלו יחד עם לחיות את הבהמה, כמו שכאן הוא כותב. זה נקרא לטובתו, אחרת לא. אם את סתם מחיה את הבהמה, לא עשית כלום, אלא ההפך, קלקלת. כי אז בהמה תלויה בך, והיא רוצה שוב ושוב לבוא ולקבל. בזה לא נעשה שום דבר. למה הבורא עושה את כל העולם, מלא צרות, מלא בעיות, למה אנחנו כולנו, כל החיים שלנו, כל רגע בחיים, וכולנו נמצאים ביסורים? מי עושה את זה אם לא אותו כוח העליון, שאין עוד מלבדו? אז אם אני אעשה בצורה ישירה כזאת פשוטה, כאילו לתקן משהו מקלקל, אני לא פועל טוב. אני לא פועל בחוכמה. ואנחנו רואים שעל ידי זה אנשים רק מתקלקלים. צריכים להבין מה התורה דורשת מאיתנו. היא דורשת מאיתנו להביא לאדם תיקון. ותיקון זה, אם במידה שאנחנו מחיים את האדם בצורה בהמית, אנחנו צריכים להביא לו גם כן הלחם הרוחני. אחרת לא. אז ההשפעה בימינו בעצם בעיקר היא במה שחסר לעולם, זה בהפצת חומת הקבלה. כי אנחנו רואים שאנחנו מקלקלים את עצמנו ואת העולם בצורה כזאת שלא יעזור לנו כלום כבר. אנחנו חייבים עכשיו, בדור שלנו וכמה שיותר מהר, למצוא קשר, השתוות הצורה עם הטבע, עם הבורא. כי אחרת, האיזון בינינו, שהוא כבר מזמן יצא מהטולרנס, מהיכולת איכשהו לתת לנו להתקיים. כן? מהאיזון, כן, אבל זה לא רק איזון, זה יש גבולות עד כמה שאפשר את האיזון הזה לאפר. אז אנחנו יצאנו כבר עד כדי כך מגבולות האלו, שזהו, כבר אומרים שעוד כמה שנים אנחנו כבר גומרים עם החיים שלנו, הכדור הארץ כבר מתחיל להתהפך, ומי יודע שם מה קורה. אז לכן הבעיה בימינו זה סך הכל כמה שיותר מהר למצוא איזון עם הטבע, והטבע זה בגימטריה אלוקים. זאת אומרת, למצוא השתוות הצורה עם הבורא, שזה היינו אח. או להיות באיזון עם הטבע, בהרמוניה, או להיות בהשתוות הצורה עם הבורא, זה אותו דבר. אנחנו חייבים למצוא את עצמנו מאוזנים עמו. מאוזנים זאת אומרת קרובים, שווים. אחרת, ההבדל בינינו הוא תמיד פועל לארס. ואנחנו מזמינים אותו. מתוך זה שלא מתקנים את עצמנו. אז מצד אחד, חוסר התיקון שמורגש בנו כיסורים, זה מזיז אותנו, זה דוחף אותנו לתיקון, מצד אחד. מצד שני, אנחנו לא מרגישים את זה, אנחנו לא מבינים מאיפה רע. תראי כל העולם עד כמה שהוא סובל, ואף אחד לא יודע מאיפה. לכן אני אומר שההשפעה באמת לעולם, הפצת חוכמת הקבלה, שעל ידי זה הם יבינו למה זה קורה לנו. ואיך אנחנו יכולים להגיע להרמוניה, שבזה אנחנו מתפטרים מכל הבעיות. איזון מערכות, זה מה שאנחנו צריכים. נו. כן, בבקשה.
מיקרופון אצלך.
כל אחד ואחד מאיתנו נמצא בשלב אחר בסולם.
כן.
מי שהגיע, הרי האור לא משתנה. אנחנו, איך, כאילו, מקובלים שהגיעו כבר לסוף. כולנו חיים באותה מציאות. איך מגיעים לסוף? כאילו, מה, כולם מחכים לכולם? לא, באמת, לא כל כך מבינה את זה.
אני לא מבין שאלה. מגיעים לסוף, כמו שאני הייתי קטן, לימדו אותי ללכת, אחר כך לכתוב, לקרוא, לצייר, אחר כך נכנסתי לבית ספר, עברתי כל השלבים, האוניברסיטה ועוד אחרי זה ועוד ועוד. כך מגיעים?
אוקיי, וכולנו צריכים להגיע לסוף.
כולם.
התיקון מסיים כשכולנו מסיימים את הכל, נכון?
אנחנו למדנו במאמר הקודם מהות חוכמת הקבלה, דף 21. אז הוא אומר בעל הסולם שחוכמה הזאת זה גילוי האלוקות לנבראים שבעולם הזה. ויש כאן בגילוי אלוקות יש כלל שכל האנושות מתחייבת בסופה, בהכרח ובחיוב מוחלט לבוא עד לידי ההתפתחות המופלגת הזאת. כולם בכלל, כולם כולם, אין לך, לא חשוב מי, איזה אינדיאני, אודי, לא חשוב יפני, מי כן ומי לא, כולם חייבים, וכולם חייבים, זה כבר בזמן שלנו. זה לא שמשאירים לעוד אלפי שנים או מה, זה אנחנו נמצאים עכשיו לכן במשבר הגלובלי.
אוקיי, ומי שמסיים את התיקון שלו, נשמה שמסיים...
מי שמסיים, מסיים, גם זה לא, לא צריך להתגלגל.
אז כולנו נמתין עד שכולנו נעשה את כל העבודה.
לא, מי שמסיים הוא מגיע לגמר תיקון שלו הפרטי.
אוקיי, זהו.
ואחר כך יש גמר תיקון הכללי.
אוקיי.
אז ממתינים. את כבר בהמתנה? חכי, חכי אותנו קצת.
אני רוצה לדעת כמה לחכות.
כמה לחכות? תעזרי לאחרים. מי שמתקדם הוא מבין את התמונה, הוא יודע שהוא צריך לעזור, יש לו תפקיד מיוחד, אם צריך מתגלגל אפילו לתפקיד הזה, לעולם הזה שוב, או שהוא עוזר בצורה אחרת, ממימד אחר, אז זה הכל... זה הכל, זה הכל מציאות אחת. שתתחילו לגלות את זה, תראו עד כמה שזה באמת הרבה יותר פשוט. זה, נו, אף אחד לא אמר לי שאני צריך משקפיים, ואני עכשיו לא רואה אתכם. אני לא רואה אף אחד. אני אומר ברצינות, ככה הראייה שלי מאוד גרועה. אף אחד, פתאום אני רואה אנשים, כן? יפים ולא כל כך, כן? אני מבדיל, אני מקבל תגובה, כן? אז מכשיר הזה אני צריך. אני צריך את זה, זהו. זה חסר. לכן הפצה בימינו זה פשוט הצלה. הצלה לעולם. נו, נקווה שנצליח ולא נגיע בדרך הרעה. כי הוא מסביר לנו, או דרך טובה או דרך רעה, אבל... יש עוד שאלה. יש עוד הרבה שאלות.
שאלה תם.
לא, 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 לא. לקום.
אם תוכל רק לקום שם,
לקום, סליחה.
רוצים לראות אותך בטלוויזיה, אולי רואים אותך כקרובים.
אם הבורא, עם כל היכולות האינסופיות שלו,
כן.
למה הוא לא היה קצת יותר יעיל, וברא אנשים
תוקנים? לא שאל אותך.
רגע. האם חייבים את כל הדינמיקה הזאת של תיקון ולעבור מהשלב הבהמי לשלב הרוחני? למה אי אפשר היה שאנשים ימצאו בשלב הרוחני מלכתחילה?
הם היו.
יעלו, מה?
הם היו.
הם היו, אוקיי. למה אי אפשר היה לעשות?
למה
ירדנו לעולם הזה? הבורא היה חייב להוריד את האדם לתחתיות שאול כדי שתהיה איזה דינמיקה, כדי שיהיה סיבה לקיום קבלה, כדי שיהיה סיבה לקיום...
לא, זה הכל אמצעי.
כן, אבל אפשר היה להיות יעיל.
הקבלה זה הכל אמצעי לעשות את הדרך בצורה קלה יותר.
כן, אבל הוא יכול היה לעשות את הדרך הרבה יותר פשוטה, להשאיר את האנשים למעלה בשלב הרוחני, לא לתת להם ליפול, ואז מקסימום הייתה עלייה ירידה בתוך השלב הרוחני, בלי להגיע לשלב הבהמי.
מסכים איתך.
מסכים איתך. אבל... אז איפה? לבורא הייתה פה איזושהי כוונה. אולי העלייה, הירידה הזאת, זה משהו שמוסיף לכושר הרוחני.
זאת אומרת, בכל זאת כנראה שהייתה לו סיבה, מכל טוב וכל יכול, ומכל השלמות, ושאנחנו כבר נמצאים שם, לא למדת איתנו הקדמה לספר הזוהר.
תרם, אני פעם ראשונה פה.
אני רואה בחור פעם ראשונה, אבל הוא כבר עבר... כבר מקשה עליי.
למדתי רק אצל רייפמן, וזה לא נקרא.
לא, אני לא רוצה. לא להגיד, לאף אחד לא להגיד רע.
אוקיי.
אנחנו לא עוברים
ביקורת. אז הבורא רצה שנראה לנו משעמם ו...
לא משעמם, לא. אלה, התחלנו מעולם אינסוף, שהיינו שם בצורה השלימה, היפה, הסופית, שירדנו משם, לעולם, והמצב ההפוך, הגרוע ביותר, ובאמת זה הכל עשה בורא, ובכוונה יריד אותנו לשאול, כן? התחתית הזאת, ואנחנו מכאן חייבים עכשיו לעלות, אבל לעלות בעצמנו.
תרגלי כושר.
זה לא תרגיל כושר, זה אם לא ייתנו לך כלי שבור, לגו, משהו, תרגילים בחשבון, במשהו, אם לא ייתנו לך דבר פאזל.
אז יהיה ניוון.
אז לא, את לא תלמידי מזה מה זה נקרא העולם הרוחני. אנחנו היינו בעולם האינסוף, אף אחד לא הבין מאיתנו, אף אחד לא הרגיש מאיתנו שנמצאים בעולם האינסוף. כי לאף אחד לא היה חלק הנגדו, שאנחנו נבין מתוך הדבר והיפוכו, מה זה נקרא אינסוף. יתרון אור מתוך חושך. אני חייב לעבור את כל השלבים האלה ולהרכיב אותם בעצמי.
אוקיי, זה ברור.
ברור. אז את מסכימה וכבר לא מאשימה אותו, ברוך השם?
לא, לא.
יופי. זה טוב, לפני החודש אלול זה. כן, גם כן חדשה? אה? גם לא כל כך. פתאום מתחילים להתגלות האלו, הנסתרים ונסתרות.
אלה שעד היום התביישו.
נו?
אמרת שהכל בנוי כך שבסופו של דבר אדם יגיע לתיקון.
כן, חובה, חייף.
ולא נשאר לנו עוד הרבה זמן.
לא נשאר.
וצריך להזדרז, ויש משהו שיכול בדרך... יש משהו שיכול בדרך לגרום לזה שלא יהיה תיקון בסופו של דבר?
אין דבר כזה. אין. כי אנחנו כבר נמצאים...
אם נזדרז או לא נזדרז, בסך נגיע.
לא, לא, גברת, אנחנו כבר נמצאים בתיקון. אנחנו כבר, אנחנו מתקנים רק את ה... את, את, את התפיסה שלנו, תחושה שלנו. המשקפיים אני רק צריך. אני נמצא כבר בתיקון. רק אני לא מרגיש אותו. אני נמצא בעולם האינסוף. זה כך, כך באמת. אלא יש לי חוסר כלים להרגיש איפה אני נמצא. בלבד. שום דבר לא חסר. אנחנו תמיד היינו בעולם האינסוף. ואין שום מצב חוץ ממנו. אלא עובר עלינו שינוי בתפיסה, שאנחנו בעצמנו נלמד, נרגיש איפה אנחנו נמצאים. סך הכל אנחנו צריכים להתעזר ברגישות, בהבחנות, בללמד את עצמנו מה זה נקרא טוב ורע, אור וחושך, מר מתוק, אמת שקר, כל ההבחנות אנחנו צריכים, את יודעת, כמו שמזינים מכונה, מחשב, ואז הוא מתחיל להבין מה קורה. מה ההבדל בין הילד קטן ואדם גדול? ילדים כל הזמן, מה הם עושים? הם כל הזמן לוקחים ואוספים דוגמאות. דוגמאות מהגדולים. הם מסתכלים, הם סופגים מאיתנו כל מיני צורות, כל מיני דוגמאות. מזה אדם לומד. אז זה מה שחסר לנו. אבל נמצאים אנחנו בעולם אינסוף. את לא מרגישה מה שקורה כאן.
ההפצה היא בעצם הכלי.
ההפצה זה לא הכלי. ההפצה זה פשוט עזרה לזרז את ההתפתחות. לא. הכלי זה דבר רק אחד, שאני מקבל מהחברה חשיבות יתר, רגישות יתר, מאמץ, תיקון, כיוון שלי. זה באמת, הם דברים החשובים. והעיקר באמת, שקוראים את הספר ומשתוקקים להיכנס פנימה. את יודעת, כמו בספר הפלאים, ככה. ממש להיכנס פנימה, על מה מדובר. המשקפיים הם כאן, זה פשוט שפתאום אני אראה. אני דרך הטקסט מתחיל לראות את המימד העליון. יקרה לך, חכי.
ונשמח שכולנו נהיה ביחד בתוך הדבר הזה. אז תודה לכם, הזמן שלנו להיום לגמר. תודה לרב לייטמן.
תודה.
ועד שבוע הבא שיהיה לכולנו כל טוב.